אנחנו נחזור מהתחלת הסוגיה שוב בדף ג' עמוד ב'. אנחנו למדנו במשנה שאחד מהאופנים שבה אישה יכולה להתקדש זה בכסף. ועכשיו הגמרא שואלת, בכסף מנהלן? אנחנו כבר ראינו שהגמרא הביאה לנו מקור אחד, זירת שווה, כיחה כיחה, מסתה עפרון. כתוב בתורה, כי ייקח איש אישה, הוא ועלה. אפשר את החומש בבקשה? תודה רבה. אז יש לנו תיאור בתורה שאיש לוקח אישה, דיינו הוא נושא אותה, הוא ועלה, ואז התורה אומרת, מה קורה אם הוא מוצא בערוות דבר? נפתח שנייה. פסוק אומר, כי ייקח איש אישה ובעלה, והיה אם לא תמצא חן בעיניו, כי מה צבא ערוות דבר, וכתב לה ספר כריתות, ונתן בידיו ושילחה מביתו. איש נושא אישה ובעלה, מוצא בערוות דבר, כותב לה גט, ספר כריתות, ספר שקורית ביניהם, ונתן בידיו ושילחה מביתו. ויצא מביתו, והלכה והייתה לאיש אחר. היא הולכת וניסית לבן אדם שני, ושנאה האיש האחרון, השני גם שונא אותה, וכתב לה ספר כריתות, השני גם כותב לה גט. ואז התורה אומרת, אוך ימות האיש האחרון, לא יוכל בעלה הראשון אשר שילחה לשוב לקחתה, להיות לו לאישה. הבעל הראשון לא יכול לישא אותה שוב. אז ישנו בסיפור הזה פעמיים התיאור של נישואין. ישנו את הנישואין של הראשון, כי ייקח איש אישה ובעלה, והגמרא למדה כבר שכי ייקח איש אישה כמנאי שהוא קידש אותה בכסף. דרשנו את זה כיחה כיחה, שאנחנו מוצאים שהלשון כיחה זה קניין כסף בשדה עפרון. ואז יש לנו, והלכה והייתה לאיש אחר. אז היא ניסית לבן אדם שני, אחרי הגירושין מהראשון, היא ניסית לבן אדם שני, הניסויים לשני נקראים והייתה, לשון הוויה, היא הייתה לאיש אחר. והגמרא תלמד מהפסוק הראשון, ומהפסוק השני, לימודים, מה הם הדרכים שאפשר לקדש אישה. אז עכשיו אומרת לנו הגמרא, איך, מה המקור לזה שיש קידושי כסף? אנחנו כבר ראינו מקור אחד, משום מה הגמרא שואלת שוב, מנהלן? ותו ועוד, הדתנן זה ששנינו במשנה. האב זכאי בביתו, כשלבן אדם יש בת. הוא זוכה בקידושיה, בכסף, בשטר ובביאה. מי שרוצה לקדש את הבת שלו כשהיא קטנה, או נערה. אז אנחנו הסברנו אתמול את הסברות קצת. אז הוא צריך לתת את הכסף, הכסף הולך לאבא. השטר הולך לאבא. האבא בוחר למי תנסה גם אם זה בביאה. מנהלן דמיקניה בכסף. השאלות שלנו הם שניים. א', מנהלן, מה מכל המושג הזה שאישה יכולה להיכנות על ידי כסף, שאפשר לעשות קניין, לישא אישה על ידי כסף? ושנית, איך אנחנו יודעים, כסף דאבו, שכשיש קניין כסף, כשילדה מתחתנת עם כסף, הכסף הולך לאבא. מה מכל לשתי הדינים האלה? קניין קומברה. זה מעשה שמוכיח קומברה. שסיימנו החלף בינינו. אני רוצה לתת לך את זה. אני אומר כך. לא, תן חזרה. כך, לא, תן חזרה. מי אמר שהחלטתי בסוף לתת לך את זה? כשאני נותן לך ואתה מרים את זה, אז זהו, זה הוכח שנתת לך. זה קניין אחד, הגבעה. קניין זה לא סודה. כשהוא מגדיע את זה, קניין זה מעשה שבוכיח שהיה פה גמירות של החלט דברים בינינו. זה קניין. אז יש שלושה סוגי קניין שבו אישה נקנית. א', כסף, בזה אנחנו דנים פה. אז מה המקור לכסף? ומה מכל המושג הזה שכשילדה נקנית בכסף, הכסף הולך לאבא. אמר רב יהודה אמר רב. אז עכשיו יש לנו ציטוט מהדור הראשון של המוראים, מרב. ואמר קרא, הפסוק אומר, יש מושג, דיברנו אתמול, על עמה עברייה. כשאדם, דיברנו על הרקע, למה בן אדם ירצה לעשות את זה, יכול להיות מציאות שלטובת הילדה, אדם ימכור אותה לעמה עברייה. ואז היא עובדת כעמה בבית האדון, ואז לאדון יש מצווה ליסה אותה, או לתת אותה לבן שלו, שהבן שלו יתחתן איתה, ואם הוא לא עושה את כל זה, התורה אומרת, ויצאה חינם אין כסף. היא יוצאת לחינם, אין שום כסף. אז השאלה היא על מה התורה מדברת. אנחנו נראה שהתורה מדברת על מציאות שהיא מביאה שני שערות, אנחנו רואים שהיא נהייתה נערה, היא הגיעה לגיל 12, היא נהייתה נערה, ואז היא יוצאת חינם.
כשהתורה אומרת אין כסף, היא מתכוונת לאין כסף,
לא צריך לשלם. בפשטות לא משלמים לאדון. הגיע סן לנערות, נכון. אבל לכאור זה כיפול הלשון. הלשון אמרה ויצאה חינם, אין כסף. אז אנחנו מדייקים, מה זה אין כסף? אין כסף לאדון זה. האדון הזה שהיא הייתה עמה אצלו, עכשיו כשהיא יוצאת מרשותו, הוא לא מקבל לו כסף. אבל יש כסף לאדון אחר, אבל יש מציאות אחר. האבא כשהיא בבית שלו, היא זו שתנקה את הרצפות. הוא נותן לה לאכול, יש לה אחריות. היא עכשיו צריכה לעשות דברים בבית. בת לא יכולה לגדול בבית, לומר, אני, אתה רק תטפל בי, אני לא עושה כלום. לא, אם היא עכשיו תקבל כסף קידושין, אם היא יש לה, יודעת לסרוב. האבא יש לו זכות בדברים שהיא עושה. אז הוא במידה מסוימת הוא כמו האדון שלה, הוא גם יכול להשיא אותה. אז כשהיא יוצאת מרשותו, יש כסף לאדון אחר. אז כן יש מציאות של העברת כסף. ומה נהיו אב? אז זה המקור שהאב מקבל את הכסף כשהוא מקדש אותה. כשהבת שלו, כשהיא קטנה או נערה, הוא מקדש אותה, הוא מקבל את הכסף וזה המקור. כי התורה הדגישה שכשהיא יוצאת מידי האדון, כשהייתה אמה עברייה, אין כסף. התורה הוסיפה את המילים אין כסף, להדגיש, פה אין כסף, אבל יש מציאות אחרת, דהיינו כשאב מקדש את ביתו קטנה או נערה, שהוא מקבל את הכסף. מקשה הגמרא, ואימא, עכשיו גמרא מקשה על הלימוד, ובוא נאמר, לדידה, בוא נדייק, לא כמו שאנחנו דייקנו, אין כסף לאדון זה, אבל יש כסף לאדון אחר, אל תדייקו אדון אדון, אלא תדייקו יציאה יציאה, דהיינו, פה יצאה מהאדון, פה היא יוצאת מהאבא. בוא נאמר, אין כסף ביציאה מהאדון, הדגש הוא על היציאה, אבל יש כסף ביציאה מהאבא. למי? לא נאמר. בהתחלה רצינו לדייק למי הכסף הולך, נכון? אמרנו, אין כסף לאדון זה, אבל יש כסף לאדון האחר. עכשיו אנחנו אומרים, מי אמר שזה צריך להיות הדיוק? נכון, יש אין כסף מיותר, תדייקו, אין כסף ביציאה זו, אבל יש כסף כשהיא יוצאת מהאבא, דהיינו, היא יכולה להתקדש על ידי כסף, יש לנו מקור למושג של קידושי כסף, אבל אתה לא יכול להוכיח מהלימוד הזה שהכסף הולך לאבא, שזה הייתה גם, זו הייתה השאלה השנייה שלנו. כן? אוקיי. אומרת הגמרא, ואימא לדידה, בוא נאמר שהכסף הולך לבת, ואז נדרוש שיש כסף, אבל לא לאבא. אומרת הגמרא, הכי השתה. נעיין פה רגע. אביה מקבל קידושיה. מי יקבל את הקידושים כשהבנה מקדש אותה? האבא. דכתיב הרי הפסוק. מדבר על מציאות שהבת התחתנה עם מישהו, ואז הוא בא ומעליל עליה, ואבא לוקח את הבן אדם לבית דין, ואומר לבית דין, את ביתי נתתי לאיש הזה, והישנאה, והנה הוא שם לעלילות דברים לאמור, לא מצאתי לביתך בתולים, הוא הולך לבית דין, האבא לוקח את הבת, והוא מציג את הסיפור לבית דין, את ביתי נתתי לאיש הזה. אז אנחנו רואים מהפסוקים, שהאבא מוסר את הבת לחופה כשהיא קטנה ונערה. אז הפסוק אומר שהאבא מוסר אותה לקידושין. אז אם אביה מקבל קידושיה, דכתיב את ביתי נתתי לאיש הזה, והיא שק לקסבה, אז הכסף ילך אליה? הרי האבא עושה את המעשה קידושין. אם אבא עושה את המעשה קידושין, אז ההיגיון אומר שהאבא יקבל את הכסף. אתם איתי? אני יכול להתעמק קצת? בסדר. איך שהבנו עכשיו, זה רשי. תוספות, אם נסתכל בתוספות וכי תימה, תעלו שש שורות, ישר לפני סוף השורה, תוספות אומר שהלימוד פה הוא קל וחומר. דהשתא אביה מקבל קידושיה, אתם רואים את התוספות? שהרי האבא הוא זה שמקבל את הקידוש, התוספות האחרון מדף. היא, עכשיו אנחנו בהתחלת השורה, חמש שורות מלמעלה, היא תשקול כספה. איך היא יכולה לקבל את הכסף אם האבא עושה את מעשה קידוש? היא אומרת, תוספות זה קל וחומר. כיוון שאין לה כלל יד לקדש עצמה, מאחר ואין לה את הכוח לעשות קניין, היא לא יכולה לקבל את הקידוש. אז איך תאמר שהיא תקבל את הכסף? זה הקל וחומר לפי תוספות. זה קל וחומר. זה לא כמו רשי שאמרנו, זה סברה. הרי אם הוא עושה את המעשה קידוש, הנה ההיגיון אומר שהוא יקבל את הכסף. אומר תוספות, לא, זה קל וחומר. אם אין לה את הכוח ההלכתי בכלל לקבל את הקידוש, אז תאמר שיש לה את הכוח לקבל את הכסף? והתוספות הזה הוא קשה מאוד. התוספות הזה צריך לעיין בו מאוד 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 מאוד. כי בעצם, קטן אין לו יד לעשות קניין, זה נכון. אבל ביום הראשון של סוכות, האתרוגים צריכים להיות שלכם, נכון? אתם לא יכולים לשאול אתרוג. אם אתה לוקח ממני אתרוג ביום הראשון של סוכות, אני צריך להקנות לך את האתרוג. אני אומר, קח את האתרוג, הוא שלך, על מנת שתחזיר אותו לי. אבל ככה אנחנו אומרים. בפועל אנחנו אומרים שאתרוג צריך להיות שכה ביום הראשון של סוכות. מה קורה כשהילד שכה רוצה ליטול אתרוג? אז אנחנו אומרים, הילד שכה לא מחויב, אל תיתן לו את האתרוג. הוא ישול את האתרוג שכה ויטול אותו. למה? כי אם ילד בא אליך בכנסת ואומר, אתה יכול לתת לי את האתרוג? ואתה אומר לו, כן, הנה האתרוג, הוא שכה. אז הוא לוקח את האתרוג, נוטל לו לו האתרוג, מסיים, הוא חוזר אליך, ואומר, הנה, אני מחזיר לך. אומרת לנו התורה, ילד לא יכול לעשות קניין, אז הוא לא יכול לתת לך את האתרוג. אבל כשיש דעת אחרת מקנה, כשאתה מקנה לילד, הוא לא צריך דעת כדי לקבל. לקבל אני לא צריך דעת. לתת אני צריך דעת. אבל לקבל, אם אתה יש לך את הדעת לתת לי, אז זה שלי. גמרנו. אני לא יכול להחזיר לך, אבל אני כן יכול לקבל ממך. פה תוסות עשה איזשהו קל וחום ממך, תוסות אומר, אם היא לא יכולה לקבל את הקידושין, אז היא גם לא יכולה לקבל את הכסף. מה קל וחומר? קידושין זה מציאות שהיא מתחייבת להיות אשתו, לבשל, לסדר את המיטות. יש לה אחיות, היא לא יכולה לעשות קניינים כאלה, זה רק אבא יכול לעשות בשבילה. אבל לקבל כסף, מה הבעיה שהיא תקבל כסף? כמו שאתה יכול לקנות את האתרוג לילד, ככה היא יכולה לקבל כסף. אז תוסות לומד שהסוגיה היא קל וחומר, וצריך באמת לעיין בתוסות הזה מה תוסות מתכוון. מה תוסות סובר במושג הזה שדעת אחרת מקנה. האם תוסות מסכים עם זה? תוסות לא מסכים עם זה? מה תוסות יסבור בזה? איך תוסות עושה את קל וחומר פה בגמרא? זה סתם, זה קצת התאמרנו. הלאה. אז מה הגמרא שאלה? בואו נחזור, מה ראים? שרב אמר לנו שאנחנו לומדים את המושג שקידושי כסף מהמילים אין כסף, אין כסף לאדון זה, אבל יש כסף לאדון אחר. דהיינו, יש כסף לאבא כשיוצאת מרשותו. שאלנו מה הוכחה, אולי הכוונה היא יש כסף ביציאה אחרת, אבל לא בהכרח שזה לאבא, זה רק באופן אחר שיציאה, אז יש מציאות של כסף. למי זה הולך? אולי אל תדייק מהפסוק הזה, ואז אולי כסף הולך אליה. אמרנו לא, זה לא הגיוני. מאחר והיא זו שעושה את מעשה הקידושין, ההיגיון אומר, מאחר והאבא הוא זה שעושה את מעשה הקידושין, ההיגיון אומר שהאבא הוא גם זה שמקבל את הכסף. מקשה הגמרא, ואימא, אולי בוא נאמר, הני מילי קטנה, מתי האבא הוא זה שרק הוא יכול לעשות את הקידושין? כשהיא קטנה, תלת לה יד לקבל קידושין. אין לה את הכוח הלכתי שנקרא יד, יש לה יד. אין לה את הכוח ההלכתי שנקרא יד, אין לה את היכולת קבלה לקבל קידושין, כי היא עדיין קטנה.
למה לא קבלה?
מה?
אמרנו שקבלה,
אבל קידושין זה אחרת. קידושין זה לא שאני מקבל ממך משהו. אני מתחייב אליך, אתה מתחייב אליי. קידושין זה התחייבות הדדית. אז זה סיפור אחר. היא לא יכולה להתקדש כשהיא קטנה. אין לה את היכולת, אין לה את היד לקבל קידושין. אז אולי...
למה כן אבא יכול למכור אותה לקטנה
כמה?
שפחה.
למה אבא יכול למכור אותה? התורה אומרת שהוא יכול למכור אותה.
אבל אין לה את הדעת. זה כל מיני עבודות שהיא חייבת לאדון.
נכון. שאין לדעת. נכון, נכון. ובכל זאת, אבא יכול. כמו שכשהיא הייתה בבית שלו, הוא היה יכול לומר לה, תעשי טובה, תשטפי את הרצפה, תסדרי את החדר שלך, יש לך אחריות כשהיא בבית שלו, אז הוא יכול לוותר על האחריות האלה ולמכור אותה כמה אליו. זה יותר מורכב מהתשובה שאני אתן לך. אבל בינתיים בוא נסתפק בזה. הלאה. אומרת הגמרא, ואמא הני מילי קטנה, אולי רק בקטנה האבא דלת ליד לקבל קידושין, אין לה את היכולת לקבל את הקידושין, אז בגלל זה היא גם לא מקבלת את הכסף. אבל נערה, שהיא כבר אמרנו לגבי רוב הדינים, נערה היא כבר גדולה. כשהיא בת 12 והיא מביאה שתי שערות, אז לשישה חודשים היא נערה, ובזמן הזה היא יכולה לעשות קניינים, בזמן הזה כמעט לגבי הכל היא יושב בוגרת, אבל נערה דעית ליד לקבל קידושין, תקדישי נפשה ותשקול כספה, אולי הנערה שבאמת יכולה לקבל קידושין, שהיא תוכל לקדש את עצמה, ושהיא תקבל את הכסף. מה ההוכחה שאצל נערה הכסף הולך לאבא? שימו לב שהגמרא עובדת ברוורס. הגמרא מתחילה עם המסקנה ושואלת מה המקור. מה המקור? הגמרא כל הזמן שואלת, ואולי לא ככה, ואולי לא ככה, אבל הגמרא בעצם יודעת לאן היא חותרת. היא רק אומרת, אולי זה לא הוכחה שזה כך. עונה הגמרא, אמר... הגמרא כבר יודעת שיש קידושי כסף. והגמרא יודעת שגם קטנה וגם נערה קידושי כסף מקבל האבא, והוא גם מקבל את הקידושין והוא גם מקבל את הכסף. כל זה הגמרא יודעת. הגמרא שואלת מה המקור לזה. אז אנחנו... כמעט תמיד כן. כמעט תמיד כן. כללית זה האופי של הגמרא. כן. אמר קרא, אז הגמרא אומרת מושג אחר. יש דין שנערה יכולה לעשות נדר, אנחנו יודעים ששנה לפני שילד נהיה בוגר, שנה לפני שילד נהיה בר מצווה או בת נהיית בת מצווה, אנחנו רואים שהוא במצב גבולי כזה, שיכול להיות שיש לו מספיק דעת לעשות נדר. אז בודקים אותו, בן מגיל 12 ויום אחד, בת מגיל 11 ויום אחד, אבל כללית, מגיל 12 בת יכולה לעשות נדר, ומגיל 13 בן יכול לעשות נדר. ואז הבת, בשלב בין 12 ל-12 וחצי, אם בת 12 היא הביאה שתי שערות, אז בחצי שנה הזו שהיא נערה, התורה אומרת, יש דין מיוחד שהאבא יכול להפר את נדריה. הוא שומע את הנדר, היא לוקחת נדר, אני לא מתקלחת החודש. הוא יכול לומר לה, ילדה בבית שלי, את לא מסתובבת לי להתקלח, הנדר הזה מופר, מהרגע הזה את יכולה להתקלח. יש דין הפרה, שאבא יכול להפר את הנדרים של הבת שלו כשהיא נערה. עכשיו, אחרי שהתורה מדברת על כל הדינים, איך האבא יכול להפר את נדריה, אז התורה מסיימת את הפרשה ואומרת לנו שיש דין שבעל יכול להפר את נדרי אשתו. אישה אומרת, אני לא מתקלחת לחודש. הבעל אומר, לא, מהרגע הזה הנדר הזה מופר, הרגע שמעתי עליו, הרגע אני מפר אותו. הוא צריך להפר את זה באותו, תוך אותו יום שהוא שמע את זה, והוא יכול להפר, ומאותו רגע הנדר כבר לא חל. אז התורה מסיימת את הפרשה הזו ואומרת, אלה החוקים אשר ציווה השם את משה בין איש לאשתו, שזה רק תורים שבינו לביניים, היא לוקחת נדר, אני לא אתן נשיקה לאבא שלי, זה לא עניינו. זה בינו לבין אבא שלה, או זה כבר לא עניין הבעל. אז כל דבר שהוא בין איש לאשתו, אז הבעל יכול להפר. ביניו לביתו, בינורי הבית אביה, זה סוף הפרשה. אז התורה מסיימת את זה ומגדירה לי שהדין הזה שאבא יכול להפר את הנדרים של הבת שלו, זה בינורי הבית אביה. מה זאת אומרת בינורי הבית אביה? אז אנחנו מבינים שהתורה נותן לנו הגדרה. הדין הזה של הפרה הוא כל עוד שהיא באיזה שלב, בשלב שנקרא ככלל נעוריה בית אביה. זה שם השלב הזה. כמו שאני, לא, נערה. כשהיא נערה בית אביה. התורה נתן לי הגדרה. זאת אומרת, עד עכשיו קראתי לה נערה. פה התורה אמרה לי מה? הזמן הנעורים נקרא נערה בית אביה. יש זה עוד שם. זה לא רק נקרא נערה, זה נקרא גם נערה בית אביה. אז עכשיו אנחנו אומרים, רגע, למה התורה קוראת לשלב הזה נערה בית אביה? למה היא לא קרא לזה רק נערה? היא באה להגדיר לי משהו, שכשהיא נערה, היא עצמאית, יופי, יכולה לעשות קניינים, אבל היא עדיין בית אביה. היא חלק מבית האבא, ומה? כל שבח נעורים לאביה. אם היא מוצאת מציאה, אנחנו אומרים לגברת, את עדיין בבית של אבא שלך, זה שייך לאבא. היא מקבלת קידושין, זה עדיין הולך לאבא. אז אנחנו רוצים לדרוש עכשיו כל שבח נעורים לאבא מהפסוק הזה. למרות שעל מה הפסוק דיבר? הפסוק דיבר על נדרים. הוא בכלל לא דיבר על שער דיני נערה. אנחנו רוצים לומר שהפסוק הגדיר לנו. מה זה נערה? בית אביה. אומרת הגמרא, ואלה הדאמר רב הונא אמר רב, מניין שמעשה הבת לאב. אנחנו עכשיו אומרים, רגע, רב הונא אמר רב רצה להביא הוכחה שמעשה הבת לאב, שכשהבת יש לה, היא מרוויחה כסף, זה הכל הולך לאבא. אז הוא הביא פסוק שנאמר, כי ימכור איש את ביתו לאמה. הפסוק מתאר שהאבא יכול למכור אותה לאמה. אז אנחנו אומרים, מה מעשה ידע לרבה? אף בת נמי מעשה ידע לאביה. הפסוק דימה את המציאות של בת לאמה, ללמד אותנו שגם בת, מה שהיא מרוויחה, הולך לאבא. אז למה הרב היה צריך להביא עוד פסוק למושג הזה, שהמעשים של הבת הולכים לאבא, תיפוק למי בינורי הבית אביה? אם זה מושג בכל התורה כולה, ששלב הנעורים נחשב בית אביה, הכל עוד שהיא נערה, הכל הוא שייך לאבא, אז למה הוא היה צריך להביא מקור אחר, פסוק אחר? אתם איתי?
כן.
אלישע, אתה איתי?
כן, אני פה, אני איתך, אבל אני רוצה לעזור. מה מעשה ידי לרבה, עבדת מה... נמי מעשה ידיה. מה זה בת נמי מעשה ידיה?
אף בת, גם הבת, נמי, גם היא, מעשה ידיה. היא עושה משהו. היא מרוויחה כסף, זה גם הולך לאבא. כמו שאמה, היא עובדת, היא סורגת בשבילו.
זה הקש. לבנתי למה אמרת שיש פסוק מיותר.
איפה אמרתי שיש פסוק מיותר?
שהרי למדנו מפסוק שקודם משהו, ולכן יש לנו בינורי הבית אביה.
הגמרא עכשיו אומרת ככה, אם המושג הזה הוא נכון, שבינורי הבית אביה זה הגדרה, שכל נעוריה שייך לבית אביה, למה כדי להוכיח שמעשה הבת לאב, רב היה צריך לצטט עוד פסוק, כי אם כוריש את ביתו לאמה, למה הוא לא ציטט את הפסוק הקודם שהבאנו, בינורי הבית אביה?
איפה ראינו? כי
אנחנו אמרנו, בינורי הבית אביה, שכל שבח נעורים נאביה.
נכון, ואיפה ראינו?
עכשיו, בשורה הבאה, רב מביא לנו, וכי אם כוריש את ביתו לאמה, כשזה המקור למושג שמעשה הבת הולכים לאב. למה הוא היה צריך להביא את הפסוק הזה? כן? אז כשרב רצה להוכיח שמעשה הנערה הולכים לאב, הוא הביא את הפסוק הזה. למה? אנחנו יש לנו פסוק אחר, לפי מה שהרגע אמרנו, שכל המעשה ידיים של הנערה הולכת לאב. אלא, אנחנו צריכים לחזור בנו מהחידוש הזה שאמרנו, נכון? אלא זה חזרה, אלא, לא כמו שאמרנו עד עכשיו, והפרה נדרים עוד הכתיב. אתה צריך לומר שהסיבה שרב לא יכל לצטט את הפסוק זה שבנורי הבית אביה, כי הפסוק הזה נאמר רק לגבי הפרה נדרים. כמו שדיברנו, הרי איפה הפסוק כתוב? בדין של הפרת נדרים. אז זה לא דין בכל התורה כולה. בדין הפרת נדרים, בנורה, בתביה. אבל לא בכל התורה כולה.
ומה המקור של הכסף של הבת זה הולך ליבה?
זה מהפסוק האחר, כי מקור יש את ביתו לאמה. אז זה נשאר במקור הזה. ואנחנו עכשיו שאלנו את המקור של בנורה, בתביה, וחזרנו לשאלה המקורית, מי אמר שכשנערה מתקדשת, הכסף הולך לאמה? רצינו להוכיח את זה מבנורה, בתביה, אמרנו זה לא הראיה. אז לא, כי אם קור איש את ביתו זה לגבי מעשה ידיה, זה לא לגבי קידושין. כי כמו אמה, שכמו אמה מעשה ידיה לאבא, ככה הבת מעשה ידיה לאבא. לגבי קידושין חזרנו לשאלה. אז ההכנה מבהפרת נדרים הוא דכתיב. צריך לומר שגם פה אין לי ראיה מהפסוק הזה, זה רק נאמר לגבי הפרת נדרים. וכי תימה, אולי אתם תאמרו...
מה הפסוק זה כאן?
כמו ששם אצל רב הסיבה שהוא לא למד מזה זה כי הוא אומר שבהפרת נדרים הוא דכתיב גם אצלנו
ולא
לקידושין ולא לכל התורה כולה גם לא לקידושין וכי תימו אולי אתה תאמר אני נלף מיני
עד עכשיו אין לנו מקור על השאלה הראשונה
נכון, השאלה שנערה הכסף קידושין הולך לאבא קטנה ענינו, נערה לא אומרת הגמרא וחיתם, אולי אתה תאמר, אני נלף מיני, בוא נלמד מהמושג של נדרים. אם בנדרים האבא הוא אחרי עליה, אז אולי גם בקידושין. ממון המאיסור לא ילפיני. אתה לא יכול ללמוד דין ממון מדין איסור. זה כלל. אנחנו אומרים באיסורים, יש כללים של עצמם. בממונות זה דינים אחרים. אנחנו לא לומדים אחד מהשני. וחיתם, הנלף מכנסה, אולי תאמר, הרי יש לנו עוד דינים בנערה. יש לנו דין שמי שמפתה נערה, מי שאונס נערה, הוא צריך לשלם כנס, והכסף הולך למי? הולך לאבא. אז אולי אתה תאמר לי, נלמד משם. לא, כי פה אנחנו מדברים על קידושין, קידושין זה ממונה. אנחנו אומרים, ממונה מכנס הלא ילפינה. וכי תימה נלב מבושת ופגם, יש מציאות שאם בן אדם אנס נערה, אז הוא צריך לשלם לה את הכנס, הוא גם צריך לשלם לה על הצער, הוא גם צריך לשלם לה... על הבושה, הוא גם צריך לשלם לה שהוא פגם אותה. אנחנו אומרים, עכשיו, אם היא תרצה להתחתן, היא לא תוכל לקבל את השידוך שרצתה, יכלה לקבל קודם. כולם יודעים שהיא כבר נאנסה פעם בחיים. אז היא שווה פחות, הוא פגם אותה. אז הכסף הזה, הבושה והפגם, אם היא הייתה נערה, אנחנו אומרים, זה הולך לאבא. אז אולי נלמד מפה שגם הקידושין הולך לאבא. עונה הגמרא, לא. שאני בושת ופגם, דעבור השייך בגבר. לגבי בושת ופגם, זה קשור אליו. כי הרי אם הוא רוצה לקדש אותה, ללא קשר לכסף קידושין, בא אליו בן אדם שמכוסה בשכין, הוא אומר, אני לא יכול לקבל שידור, אף אחד לא רוצה להתחתן איתי. יש לו שכין, הוא מנובל, בסדר? אף אחד לא רוצה להתחתן איתו. בסדר? הוא בא לאבא ואומר לו, תראה, אני רוצה להתחתן עם הבת שלך. אבא אומר לו, אתה רוצה להתחתן עם הבת שלך? אני לא יודע. אמר לו, הנה מיליון דולר, תן לי להתחתן עם הבת שלך. אבא יכול לקבל את המיליון דולר? כן. הוא יכל להתחתן אותה? כן. אחרי שהיא נאנסה, האם אותו כמות מנובלים יהיו מעוניינים בה? קצת פחות, נכון? אז ממילא, האבא הפסיד משהו. הפגם קשור אליו. אותו דבר הבושת. אנחנו אומרים, זה קשור אליו. זה לא הוכחה שהכסף קידושין עצמו הולך לאבא. יכול להיות שלאבא יש רווח צדדי שלא קשור לכסף קידושין. יכול להיות שהכסף קידושין עצמם היו הולכים לנערה. אבל במחב על אבא יש את הכוח הקידושין למי תתקדש, אז יש, זה שייך אליו. אז אולי בגלל זה הוא זכאי בבושת הפגם. זה לא הוכחה שאבא גם זכאי, שגם הוא מקבל את הכסף קידושין. אתם איתי?
כן, השאלה זה שיהיה.
אני איתך?
שלוש הזה, שדיברנו, אמרנו שלוש מצבים שהכסף הולך ליהו, ולכן אמרנו,
זה לא הוכחה.
אבל זה איפה מקור שהכסף?
זה התורה. זה התורה כתוב. איפה המקור שהאבא מקבל את הכנס ואת ה... זה שהוא מפר נדרה כתוב בתורה, זה שהוא מקבל את הכנס כתוב בתורה, וזה שהוא מקבל את הבוש תופגם נדרש. הכנס זה פשט, כתוב בפורש, בוש תופגם זה דרשה.
אז למה כמו שעשינו דרשה בשני ימים לא נעשה?
נעשה, נעשה עכשיו דרשה וקידוש. אנחנו עכשיו אומרים, אלא אנחנו חוזרים לדרשה המקורית. מה הייתה הדרשה המקורית? אמרנו, ויצא אח אינם אין כסף, שכשהיא יוצאת בסימני נערות מאדון, אז אין כסף, זה מיותר, זה בא להדגיש, אין כסף. אמרנו, אולי זה בא לומר לי, אין כסף ביציאה זו, אבל יש כסף ביציאה אחרת, אבל לא מוכח למי זה הולך. לא, מסתברה. עכשיו הוא אומר, בסברה, אנחנו חוזרים לפסוק ההוא, ובכל זאת הסברה אומרת לנו שהכסף הולך לאבא. למה? דחיקה ממעט, יציאה דקוותה כממעט. שהסברה אומרת שהפסוק ממעט מיציאה מאדון, אז היא באה לומר, אין כסף ביציאה של אדון, אבל יש כסף ליציאה של הירוסין כשהיא מתארסת מתחת האבא, וכמו שכשהיא יוצאת מתחת האדון, והתורה אומרת לי, אין כסף, למי אין כסף? לאדון. אז ככה כשהיא אומרת לי שיש כסף, למי יהיה כסף? לא לה, לאדון שיוצאת מתחתה. כי האין כסף התואם, זה תואם ליציאה, למי שיוצאת מתחת ידו. הסברה אומרת שזה ההיגיון, שאני אומר, אין כסף, אין כסף פה, אבל יש כסף שם, אז למי שאין כסף פה, יהיה את הכסף שם. זה הסברה. והוא שואל את הגמרא, אנחנו בראש דף דל דם דלב, והלא דמיה היציאה להיציאה. אומרת הגמרא, רגע, הם לא דומים. למה? התמנך קלה מרשות אדון לגמרי. כשהילדה מביאה סימני נערות, אז היא כבר לא עמה עברייה, היא לגמרי חופשית. אין שום קשר בינה לאדון. והכה, פה כשהבת, האבא מקדש אותה, אקתי מחסר מסירה לחופה. היא עוד לא נשואה. יש פה רק קידושין. עדיין היא תחת חסות האבא. נכון? אוקיי. אז מה אתה אומר לי? זה ממעט יציאה שדומה לה. אתה אומר, אם זה ממעט, זה ממעט משהו דומה. הרי זה לא דומה. כי פה היא לא יוצאת לגמרי מרשותו. הרי אם היא עובדת עכשיו, מי מקבל את זה? כל עוד שהיא נערה, האבא מקבל את זה. אם היא מתה, מי יורש אותה? האבא יורש אותה. עד שיש חופה, עד שהיא מתחתנת לגמרי עם האיש הזה, היא עדיין ברשות האבא. אז עונה הגמרא, בהפרת נדרים מיה, נפקא לה מרשותי. יש דבר אחד שהיא לגמרי, שהיא יוצאת מרשות האבא. שכשהיא לוקחת נדר, כשהיא נערה עכשיו, ויש לה קידוש עם האיש הזה, האבא לא יכול להפר את נדריה לבד. האבא רק יכול להפר את נדריה בשותפות עם מישהו אחר. אז יש פה מציאות לגמרי חדשה. עכשיו, זה חידוש מה שהגמרא אומרת פה. כי סתם ככה אני הייתי אומר, אם הוא רק יכול לעשות את זה עם הבעל, אז זה לא לגמרי יצא מרשותו. זה, יש לו שותף עכשיו. זה חצי יצא מרשותו. אומר לנו, אמרה, לא, זה מושג חדש. כשאני לגמרי בעלים, זה מציאות אחת. כשאני שותף ממישהו אחר, זה לא שעכשיו אני חצי זה. זה מציאות לגמרי אחרת. אם יש לי אוטו, אני בעלים על אוטו. אני יש לי שותף עם אוטו, זה לא שאני בעלים מינוס 50%. זה מציאות חדשה של 50-50. וזה מושג מאוד חשוב. אתם רוצים שנייה אגדת? יש מושג בגמרא שהגמרא אומרת, אין מלכות נוגעת לחברתה אפילו כמלוא נימה. כתוב שדוד המלך אמר לריבונו של עולם, ריבונו של עולם, אני רוצה באיזה יום אני אמות. הקדוש הוא אמר, אני לא מגלה. אמר לו דוד המלך, תאמר לי לפחות איזה יום בשבוע. הקדוש הוא אמר לו שבת. אז הוא אמר שזה יהיה יום ראשון. הקדוש הוא אמר, לא, הגיע הזמן שמלכות שלמה, ואין מלכות נוגעת לחברתה אפילו כמלוא נימה. אז אותו דבר יש לגבי שאול. שהדיון לגבי שאול בשמיים אמרו, אין מלכות נוגעת חרתה אפילו כמלא נימה. השאלה המתבקשת היא, שהרי דוד המניח את שאול בחייו. למה דוד צריך למות כדי ששאול יהיה מלך? הרי שאול כבר מלך. דוד המליך אותו בחייו. אז הקדוש אומר לו, אתה לא יכול לחכות עוד יום, כי אין מלכות נוגעת חברתי אפילו כמלא נימה. אבל הרי דוד כבר המליך את שאול בחייו. שאול כבר היה מלך. אז התשובה שעונים זה שלא. מלך שהוא 50% זה לא אותו דבר כמו מלך לגמרי לבד. זה מציאות לגמרי אחרת ששאול שלמה הוא מלך כשאבא שלו דוד הוא בחיים. כשאבא שלו ימות, שלמה יהיה מלך גמור. כשאבא שלו בחיים, מציאות אחר. פה בגמרא אנחנו רואים את המושג הזה. זה מושג באגדתא, פה בגמרא שלנו אנחנו רואים את המושג הזה גם בהלכה. שאנחנו אומרים שזה שהוא יוצאת מתחת רשות האב, עד עכשיו האבא יכל להפר נדרה. עכשיו שהיא מתקדשת לאיש הזה, האבא צריך להפר את הנדרים יחד עם האיש הזה, ההבדל בין 100% ל-50% זה לא חצי, נאמר זה מציאות חדשה שאנחנו שותפים. אתם איתי? בסדר, חזרה לגמרא שלנו. אמרנו שזה מת יציאה דקוותה, אני מתחיל מראש העמוד. שואלת אמרה, אבל לא דמיה, הרי זה לא דומה. מה אתה אומר לי שהמיעוט הוא דווקא יציאה דומה לה, היציאה לה, היציאה, הרי הם לא דומים. התם נפקה לנרשות אדון לגמרי, כשהנערה יוצאת לנרשות האדון, כשהיא מביאה סימני נערות, היא לגמרי חופשית. ואחר הקטי מחסר מסירה לחופה, ופה עדיין צריך לחכות עד שהיא באמת תנסה לאיש. עונה הגמרא, בהפרת נדרים היא הנפקה למרשותי. לגבי הפרת נדרים, היא כן יוצאת מרשותיו. דתנן, שהרי המשנה אומרת לנו, נערה מורסה, אביה או בעלה מפירים נדרה. כשיש לנו נערה, היא בת 12, הביאה שתי שערות. נכון, אז אנחנו רואים, זה מציאות אחרת, זה נקרא שהיא יצאה לגמרי. נערה מורסה, זה נקרא לגמרי למציאות חדשה. המציאות חדשה היא שהם חצי חצי. אז זה מציאות חדשה, היא יצאה לגמרי. נכון, אז היש קצת הזה, זה לא 50%, זה מציאות חדשה של שותפות. נכון, נכון. מה? זה לא עניין שזה כלום. זה שהיא יצאה מהמציאות שהיא הייתה. כמו שהמה יוצאת ממנו לגמרי, היא יצאה לגמרי. כן, כן. ככה אנחנו רואים, זה חידוש, אבל ככה אנחנו רואים. נערה מורסה, אביה או בעלה מפרין נדריה. עכשיו הגמרא מקשה. אנחנו, מה אמרנו? אז מה המסקנה שלנו? שביצאה חינם אין כסף, מלמד אותי שיש קידושי כסף, ובקידושי כסף של נערה, הכסף הולך לאבא. עכשיו אנחנו מקשים שהפסוק הזה ויצא חינם, בעצם אנחנו משתמשים אותו לדרשה אחרת, ואנחנו יודעים שאי אפשר לדרוש שני דברים מאותו פסוק. אלא אם כן, יש לך עוד מקורות בפסוק לדרשה אחרת. שואת הגמרא, והי ויצא חינם לאחי יהודה עטוי. האם הפסוק ויצא חינם באמת בא ללמד את המושג הזה? האם הוא בא לאחי בשביל זה? הוא דעת בשביל זה הוא בא ללמד אותי את המושג שקידוש הכסף? המיבה אלה לחידתניה, הרי אני צריך את הויצא חינם לדין אחר שיש לי בברייתא. ותניה, הברייתא אומרת לי ככה, ויצא חינם, מתי התורה אומרת לי שאמה עברייה יוצאת חינם? אילו ימי בגרות, זה כשנהיית בוגרת לגמרי. אין כסף, אילו ימי נערות. פה את אומרת לי שכשהיא בת 12 עם שתי שרות, אז היא יוצאת. חינם מלמד אותי שכשהיא תהיה בת 12 וחצי, אם כשהיא בת 12 והביאה שתי שרות, אז היא תהיה נערה בת 12, ואז כשהיא תהיה בת 12 וחצי, כשהיא תהיה בוגרת היא תצא, ואז אין כסף מלמד אותי שכשהיא בת 12 היא יוצאת. כן? לא, למה אתם לא צועקים לה? אתם ישנים? מה הולך פה? אם יוצאת בת 12, מה זאת אומרת היא יוצאת בת 12 וחצי? איך היא יכולה לצאת בת 12 וחצי כשהיא בוגרת, אם היא כבר יצאה כשהיא בת 12? זה לא הגיוני בשלב הזה של הגמרא. זה מה שהגמרא אומרת. שאני צריך את הרשע של הפסוק לומר לי שהיא תצא כשהיא בת 12 וחצי כשהיא בוגרת, והסוף הפסוק נמדתי שהיא יוצאת כשהיא בת 12. אז אם סוף הפסוק נמדתי שהיא יוצאת בת 12, היא כבר לא תהיה פה בת 12. נכון. מה אני צריך של הלימודים? איך יש מציאות שהיא תהיה בוגרת? בלי קל וחומר. אין את המציאות הזו. היא פה לא תהיה עמה. הרי היא כבר יוצאת כשהיא נערה, איך היא תגיע לשלב הבגרות? הגמרא תדון בזה בהמשך. הגמרא בעצם תיישב שיש אישה אחת שהיא נהיית בוגרת בלי להיות נערה. זו אישה שיש לה בעיה פיזית שהיא קוראים לה איילונית. יש אישה שלא מתפתחת כאישה. היא מגיעה לגיל 12, היא לא מביאה שתי שערות, היא לא מתפתחת, היא לא נראית כמו אישה. היא מדברת, שומעים קול כמו גבר. הכל נראה אצלה כמו גבר. אלא מה שאישה? המבנה הביולוגי יש בו משהו לקוי. אז היא לא מתפתחת מבחינה חיצונית, כשאתה מסתכל לה, היא לא מתפתחת כמו אישה. לה נקרא איילונית. אייל זה זכר, איילונית זה אישה שהיא כמו זכר. אייל זה זכר, איילונית זה אישה שהיא דומה לזכר בהרבה דברים. אז היא מגיעה, היא מגיעה ל-12, היא לא מביאה שתי שרות. מגיעה ל-13, לא מביאה שתי שרות. כשמגיעה לגיל 20, ואין לה שום סימני נערות, ויש לה את הסימני איילונית, אז היא תהיה בוגרת. בלי להגיע לנערות. ובגלל זה, כן, רק ב-20, ובגלל זה התורה צריכה לומר לי שתי הדינים האלה. בוגרת ונערה. זה משהו שהגמרא תיישב בסוף. זה אחד מהתירוצים של הגמרא. אנחנו נראה בסוף. אבל בסדר. אז הגמרא אמרה, והי ויצא חינם להכי יודעת, הפסוק ויצא חינם אין כסף. זה בא ללמד את המושג הזה שיש קידושי כסף לנערה וזה הולך לאבא? הפסוק הזה, זה מביילי, אני צריך אותו, אתם זוכרים במילה ביי, אמרנו זה, לשאול, צריך ורוצה. מביי, אני צריך את הפסוק, מביילי, אני צריך אותו לחדתניה, למה שלמדנו בברייתא. דתניה, שלמדנו בברייתא, הפסוק אומר, ויצאה חינם. שאמה עברייה יוצאת חינם, אילו ימי בגרות, זה כשהיא מגיעה לגיל 12 וחצי, והיא בוגרת. אין כסף, זה שהפסוק אומר לי שהיא יוצאת בלי לשלם שום כסף, אילו ימי נערות, זה מלמד אותי שהיא יוצאת חינם, גם כשהיא בת 12. אמר רבינה, רבינה זה קיצור של רבי אבינה, רבינה אמר, אם כן, אם הפסוק רק בא ללמד אותי את המושג הזה, שהאמה עברייה יוצאת חופשי, כשהיא נערה ובוגרת, למקרא אין כסף בלי יוד. הפסוק היה צריך לכתוב אין כסף בלי יוד. מהי אין כסף עם יוד? ללמד אותי עוד דרשה, היוד המיותר, זה כאילו כתוב פעמיים את המינה אין. אין כסף לאדון זה, אבל יש כסף לאדון אחר, ומה נינועה, ומזה אני דורש את המושג הזה שיש כסף קידושין. וממה ידי דרשין לנחי שואת הגמרא? בדיוק מה שמפריע לכם, מי אמר שאפשר לדרוש?
אמרנו את זה קודם, בלי...
אמרנו את זה קודם, אבל עכשיו אנחנו רואים שצריך את הפסוק הזה לדרשה אחרת. אז אי אפשר לדרוש את שני הכיוונים. אנחנו רואים, נכון, את הדרשה הזו של אין כסף לאדון זה, אבל יש כסף לאדון אחר, אנחנו דורשים מהיוד המיותר. שואת הגמרא, ומי אמר שאפשר לדרוש ככה יוד מיותר?
מה דרשנו מהפסוק הקודם? כאשר אמרנו קודם, וזה חינם אין כסף, מה דרשנו בסוף?
אז אמרנו, ויצא חינם אין כסף, ויצא חינם מלמד אותי שהאמה עברייה יוצאת כשהיא בת 12 וחצי, בוגרת, אין כסף מלמד אותי שיוצאת כשהיא בת 12, כשהיא נערה, אמה עברייה. אז בהתחלה, בג' עמוד ב' אמרנו, שהפסוק הזה מלמד אותי שיש קידושי כסף לנערה, והכסף הולך לאבא. אז איך אני יכול לדרוש שני הדברים האלה? אני אומר, המילים, אין כסף, זה כאילו... נכון. היוד המיותר זה כאילו פעמיים כתוב לי אין. אין כסף, פעמיים אני דורש מזה. פעם אחת אין כסף ללמד אותי שהנערה יוצאת חינם בלי כסף, ופעם אחרת ללמד אותי שיש כסף במציאות אחרת לאדון. וממי דדרשין הנחי שאת הגמרא? איך אנחנו יודעים שיש כזה דרשה, שאתה נותן לי כזאת תשובה? דתניא. זאת אומרת, הגמרא, אני הוכיח לך מהברייתא שיש כזאת דרשה. הפסוק אומר שאם אישה היא בת כהן, נכון? אז היא עצמה כהנת. יש שני דינים, יש כהנת, זה הקדושה העצמית של האישה, ויש בת כהן. אותה אישה יש לה שני אופני קדושה. יש לה קדושה כי היא כהנת, זה קדושה עצמית. היא לא יכולה להינשא לחלל וכו'. היא כהנת, יש לה קדושה ככהנת. יש לה גם קדושה כבת כהן. עכשיו, כבת כהן, כשהיא גדלה אצל אביה, אפילו כשהיא בוגרת, היא יכולה לאכול תרומה, היא יכולה לאכול קודשים אצל אביה. יופי, עכשיו היא מתחתנת עם ישראל. היא לא יכולה לאכול עוד קודשם. היא נשואה לישראל. אם הישראל הזה מת, ואין לה ילדים, אומרת התורה, ושבה על בית אביה, היא חוזרת חזרה לבית האבא, והיא יכולה לאכול קודשם. אם בעלה מת בלי ילדים, למרות שהתחתנה לישראל, היא חוזרת לבית אביה, והיא יכולה לאכול קודשם. עכשיו, התורה אומרת, וזרע אין לה. אם בעלה מת, ואין לה זרע, אין לה צאצאים, אין לי זרע, אז היא חוזרת ואוכלת תרומה, היא אוכלת קודשי. אין לי אלא זרע, מהפסוק משמע רק אם אין לה אלא בנים. זרע, זרע מניין, מפה אני יודע שגם אם יש לה נכדים, היא לא חוזרת לבית אביה. תלמוד לומר, זרע אין לה עם יוד, אין לה, שאתה צריך להתעמק, לראות אם יש עוד צאצאים. זה לא מספיק אם אתה בודק אם יש לה ילדים. יכול להיות שהילדים שלה מתו, אבל יש לה נכדים. או נינים, אז אני אומר לו, עיין לה, תבדוק. ואין לי אלא זרע כשר, זרע פסול מנעין. מים מים מהבן שלה, התחתן עם אחותו. אז הוא הביא ממזרים לעולם.
כל מה שממזר
כשר. כן, מאיפה אני יודע שגם אם יש לה נכדים שהם ממזרים, אם הבן שלה התחתן עם ממזרת, אז הנכדים הם ממזרים.
כשר בן ישראל,
נגיד. זה ילד שהוא כשר, דיינו הוא ישראל כשר, נכון. הוא לא ממזר, הוא לא... מה הפסול? זה ממזר או פסולים אחרים?
התחתנה עם האמך שלה, לדוגמה.
נכון. אז עכשיו יש לה נכדים, איך אני יודע שגם הם גורמים לה שהיא לא חוזרת לבית אביה? אומרת הברייתא, תלמוד לומר, זרע אין לה, עיין לה. שאתה אומר, רגע, איך אתה דורשת אותה מינה פעמיים? והפיקטה לזרע זרה, אתה השתמשת במילה זרע אין לה, ללמוד שגם נכדים נחשבים זרה. עונה הגמרא, לא, זרע זרה בעצם לא הצטריך כאן, אני לא צריך את הפסוק למושג שנכדים, זה נחשב שיש לו צאצאים. זה בני בנים, הרי הם כבנים, הגמרא במקום אחר מוכיחה את המושג הזה. נכדים זה כמו בנים. אז כשהתורה אומרת שבתנאי שאין לה ילדים, הכוונה היא גם נכדים. זה לא צריך דרשה מיוחדת, זה כלל בתורה, בני בנים הרי הם כבנים. כי יצטריך קרא לזרע פסול, הפסוק, אבל כן היא צריך ללמד אותי, עיינה, שאפילו זרע פסול, זה נקרא זרע, עיין, תעיין, תסתכל בעומק, גם אם יש לזרע פסול, נכדים פסולים, היא לא חוזרת לאביה. שאת הגמרא ותנא גופי מינה ל...
כי זה תשובה, סוף התשובה.
בני בנים אני יודע בלי
הדרשה. נכדים כשר, יכולה לחזור?
לא. לא, החידוש הוא שאפילו נכדים פסולים...
לא גם כשר ולא גם פסול.
נכון, החידוש הוא שאפילו פסול.
הפסולים מתו, יכולה לחזור לתרומה?
כן. אם אין לה ילדים או נכדים בחיים, היא חוזרת לבית אביה, נכון.
אפילו כשר פסול, לא משהו.
נראה לי, כן, כן.
אם היו לה פסולים,
אבל מתו. נכון, נכון.
בסדר.
נראה לי, ככה הבנתי, אם אני לא טועה, כן.
אם יש זרע, אי אפשר לחזור, אם אין זרע, אי אפשר לחזור לתרומה. נכון,
כמדומני שכן. חכה, אני אראה לך מה עושים עם זה. שואת הגמרא, ותנא גופי מינה לדדר אישחי. התנא עצמו, יופי, הוכחת לי שאתה יכול לדרוש ככה, אומרת הגמרא. אתם המוראים, הוכחתם לי שיש ברייתא שהתנאים דורשו ככה. אבל עכשיו התנאים, איך אני יודע שהם דורשים, מאיפה הם ידעו לדרוש דרשה כזו? עונה הגמרא, אמרי ענו בישיבה, אמרי זאת אומרת בני הישיבה ענו, כתוב בתורה מעין בילם, ושם מעין, הגמרא מבינה שהשורש של מעין זה המילה אין. מעין בילם הלוך עמנו, בילם סרב, הוא לא הסכים ללכת איתנו, הוא אין בדעתו ללכת איתנו, אז לא כתוב שם מעין עם יוד. אז אנחנו רואים שהמילה אין יכולה להיכתב בלי יוד. וכתוב גם כן, כשיש מעשה החליצה, אז האישה באה לבטן ואומרת, מעין יבמי, היבם שלי לא הסכים לעשות לי ייבום. דלא כתיבו יוד, והכה כתיב ביוד, שמע מינה לדרשה הודעתה, אם שם יש את המילה אין בלי יוד, ופה יש יוד, אז אני לומד שזה דרשה. בסדר. אז עד פה אנחנו בסדר. אנחנו אמרנו שמה יוד המיותר ויצא חינם אין כסף, אני לומד אין כסף לאדון זה, אבל יש כסף לאדון אחר. מפה יש לי את המושג של קידושי כסף, למרות שיש לי כיחה כחמסתי אפרון, ואני יודע שקידושי כסף אצל נערה הולכים לאביה. עד פה אנחנו יחד, כן?
נכון.
יופי, הלאה.
בכל יוד שיש בתורה בעין, יש שם איזה דרשה?
ככה הגמרא אומרת פה, כן. שככה אנחנו נדרוש. אתה שואל מה נעשה במקומות אחרים? שאלה טובה. אומרת הגמרא, ואיצטריך למכתב קידושיה לאביה, ואיצטריך למכתב מעשה ידיה לאביה. אני צריך בעצם את שני המושגים האלה. גם שהכסף קידושין הולך לאבא, זה אני לומד מאין כסף, וגם שכללית מעשה ידיה הולכים לאבא, שכשהיא עובדת זה הולך לאבא, שלמדנו ממה? יפה, כי ימכור איש את ביתו לאמה. אז יש לי שתי הפסוקים האלה, ושניהם רב אמר, שמתם לב, הראשון היה רב יהודה אמר רב, והשני היה רב הונה אמר רב. אבל שניהם הם רב, אז רב לימד אותי את שני הדרשות האלה, ואני צריך את שניהם. למה? די כתב רחמנה, קידושיה לאביה. אם התורה רק הייתה מלמדת אותי שכסף קידושין הולך לאבא, הבא מינה משום דלא תרחה בהו, והיא לא תרחה להשיג את הכסף קידושין האלה. אז למי זה ילך? לאבא. אבל מעשה ידיה דקטרחה בהו עם עדידה, והוא הייתי אומר, אבל זה לא אומר כלום על מה שהיא עובדת. אולי כשהיא עובדת, היא עבדה, זה הכסף שלה, נכון? ויש מינן מעשה ידיה, ואם התורה הייתה אומרת לי שכשהיא עובדת הכסף הולך לאבא, הייתי אומר, דקמית זה נמינה, נכון, הוא מאכיל אותה. אז כשהוא נותן לה, הוא מטפל בה, הוא אומר, מה שאתה עבדי, אני על דעת אחי, אני מטפל בך, אבל מה שאת צורגת, מה שאת מנקה, מה שיש לך זמן לעבוד, זה שייך לי, בגלל זה אני מטפל בך. הגיון אומר שזה בא לי. אבל קידושיה דמעל מה קעתי לאימדידה, והוא אולי קידושין זה כסף אחר. אבא לא בנה על הכסף הזה. קידושין, מישהו בא, מציע כסף, זה לא כסף שהוא אומר, אני אכלתי אותה כדי לקבל את הכסף קידושין. אני טיפלתי בה, היגיון אומר, שהעבודה אני מקבל. אבל מי אמר שכסף שבא במתנה, כסף קידושין אני אקבל? צריכה, בגלל זה אני צריך את שני הלימודים, כי לא הייתי יכול ללמוד אחד מהשני.
כבינת, מה זה כבינת? ויש מין המעשי ידיה...
הייתי אומר, דקמית זה נאמיני, היא ניזונת, הוא מאכיל אותה. היא אוכלת ממנו. דקמית זה נאמיני. אז עכשיו, פה צריך ביור. הרי, מה הקשר? אנחנו אומרים שחזל התקינו שבעל, הוא נותן לאשתו, הוא מטפל בה. הוא צריך להביא אוכל הביתה. והיא, אם יש לה זמן פנוי, אז כל מעשה ידיה שייכים לו. זה תקנה של חזל. היא יודעת להיות מתכנתת מחשבים, הוא יכול לומר, כשאני מתכנת מחשבים, הכסף בעליי, אני מחליט מה קורה עם הכסף, כי אני אחראי לתת לך אוכל. זה תקנה שהיא טובת האישה. האישה יכולה לומר, אני מתכנת מחשבים, אני מרוויחה 100,000 דולר בשנה. אני לא צריכה אותך. לא, איני ניזונת ואיני עושה, לא מעוניינת. אל תאכיל אותי, אני מאכילה את עצמי, אתה לא מאכיל אותי, ואתה לא מקבל את הכסף שלי. בגלל שזו תקנה שזו טובתה, יש לה כוח לומר, אני לא מעוניין בתקנה, זה לטובתי, אני לא צריכה את זה.
על הפסוק לא.
אבל על הפסוק לכאורה אתה לא יכול לעשות כזה דבר. עכשיו, הסברה הזו צריך להבין, כשהגמרה נותן לי את הסברה הזו, מה אז הגמרה אומרת? הגמרה לכאורה לא אומרת לי דין דרבנן. הגמרה אומרת לי שמכוח הסברה הזו לא הייתי מפיק את הדין שקידושים. אז זה קצת צריך ביור. האם זו הבנה נכונה? ככה אנחנו מבינים בשלב הזה, שהכל פה דורייתא ושום דבר פה לא אסמכת, ובכל זאת הסברה משחקת, כי הסברה משפיעה על מה אני יכול ללמוד ומה לא. אבל זה צריך קצת יותר התעמקות. גופה. עכשיו אנחנו נצטט שוב גמרא שציטטנו, ונתעמק בה הלאה. גופה אומרת הגמרא, ויצא חינם, אנחנו אמרנו אלו ימי בגרות, שהמילים ויצא חינם מלמדים אותי שכשהיא בת 12 וחצי, היא יוצאת חינם מהאדון, אם היא הייתה עמה עברייה. אין כסף המילים, אין כסף מלמדים אותי. אלו ימי נערות, שכשהיא בת 12 ומביאה שתי שערות, היא יוצאת חופשי. מליכתב רחמן הנערות ולא בא בגרות, אז שהתורה רק תאמר לי שב-12 יוצאת חופשי, אני לא צריך לשמוע 12 וחצי. היא כבר יצאה כשהייתה ב-12. אמר רבא, רבא זה קיצור של רבי אבא. גם רבא זה קיצור של רבי אבא. רבא הוא רבא בר נחמני, הוא גידל את אביי שהיה יתום. אביי היה נחמני, ורבא בר נחמני לא רצה לקרוא לו בשם אבא שלו, אז הוא אמר לו, אביי, לך יש את השם כמו אבא שלי. אני לא רוצה לקרוא לך נחמני, השם של אבא שלי זה נחמני, אני כל הזמן סתובב וקרא לך נחמני, לא, אתה אביי, אתה כמו אבא שלי.
אביי ורבא.
עכשיו, לא. רבא היה הבן של נחמני. רבא הוא רבי אבא בר נחמני. ואביי היה התלמיד שלו. אביי גדל אצל אמא שלו קצת, וגם אצל רבא בר נחמני. עכשיו, אביי ורבא היו תלמידים של רבא ורב יוסף. רבא היה פלפלן מאוד מאוד גדול, ורבי יוסף היה בקי יותר גדול בברייתות ומשניות. אז כשמת הראש ישיבה, התלבטו מי יהיה ראש ישיבה, שלחו שאלה לארץ ישראל, אמרו להם, רבי יוסף יהיה ראש הישיבה. רבי יוסף ראה בחלום ששנתיים אחרי שיהיה ראש ישיבה הוא ימות. הוא אמר, אני מוכל, רבא תהיה אתה ראש ישיבה. אז רבא נהיה ראש ישיבה 20 שנה, וכל 20 שנה רבי יוסף התייחס לעצמו כאילו כלום. כשרבא מת, רבי יוסף נהיה ראש ישיבה, ואחרי שנתיים הוא באמת מת. עכשיו, רבי יוסף היה סגי נאור, הוא היה עיוור, אבל היה לו זיכרון מדהים. ואביי ורבא למדו אצל רבא ורב יוסף. כשרב יוסף נהיה זקן, אז הוא התחיל לשכוח מלימודו, ואביי היה מזכיר לו. לפעמים רב יוסף היה אומר משהו, ואביי אמר לו, לא, 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 רבי, אתה למדת אותנו אחרת. אז אביי ורבא היו תלמידים של רבא ורב יוסף. אז עכשיו, אנחנו שאלנו שאלה בגמרא שלנו. ויצא חינם אין כסף. אנחנו דרשנו, ויצא חינם כשהיא בת 12 וחצי. אין כסף, כשהיא בת 12 ומביאה שתי שערות, נכון? דיברנו אתמול, ילדה נהיית בת 12 ומביאה שתי שערות, היא נהיית נערה. אחרי חצי שנה היא נהיית בוגרת. אז עכשיו, התורה לימדה אותי שהיא יוצאת בת 12 וחצי, ואז היא לימדה אותי שהיא יוצאת בת 12. אז תלומדתי 12 ואני לא צריך לשמוע על 12 וחצי. אמר רבא, בעזב לימד על זה. אם היה כתוב רק אחד, אם רק היה כתוב ויצא אין כסף, אז הייתי אומר, זה מדבר על 12 וחצי. כי אם אני צריך לדרוש את זה לדבר אחד, אז אני אדרוש את זה לחידוש הפחות גדול. אם אני צריך לומר, הפסוק אומר שהיא יוצאת. מתי הפסוק אומר שהיא יוצאת? במציאות שהיא הכי עצמאית, שהיא בוגרת. אז אם רק היה כתוב אחד מהמקורות האלה, הייתי אומר שכוונת הפסוק שהיא בת 12 וחצי. עכשיו שיש לי את שניהם, אז אני אומר, הראשון ידבר על 12 וחצי. למה יש לי עוד דרשה? ללמד לי שאפילו בת 12. בסדר. אני איתך.
אמר רבא, בא זה ולמד על זה. ולמד על זה. מידי דהבה.
מידי דהבה עוד לא קראנו. את המושג הזה, שלפעמים הפסוק אומר לי שני מושגים, ומכוח אחד אני לומד את השני, יש לי עוד דוגמה לזה. יש דין שכהן יכול לאכול תרומה. עכשיו, לכהן יש עבד כנעני, הוא יכול לאכול תרומה. לכהן יש אישה, היא יכולה לאכול תרומה. מה אם יש לכהן עבד עברי? לא יכול לאכול תרומה. מה אם עבד עברי הזה אמר, אהבתי את אדוני, אני רוצה להיות אצלו תמיד, אז עושים לו חור באוזן, סימן, מעכשיו הוא עבד מרצע, הוא עבד עד היובל, ועבדו לעולם. הוא עבד עד היובל. אז העבד הזה, אולי עכשיו הוא אצל הבעל הזה, גם הוא יכול לאכול תרומה? לא, הוא גם לא יכול לאכול תרומה. המושג הזה, שעבד עברי אפילו נרצע, לא יכול לאכול תרומה, אנחנו דורשים מהפסוק. הפסוק אומר, תושב כהן ושכיר לא יאכל. גם התושב כהן, גם השכיר, שני סוגי עבד עברי, לא אוכלים תרומה. עכשיו, כשכתוב לי תושב כהן ושכיר, אני לא יודע על מה מדובר, תושב ושכיר. איזה סוכנים הם? קל לך? אתה רוצה שנחווה את זה? אוקיי, אז אומרת לנו הברייתא ככה. מידי דהוה והתושב ושכיר. המושג הזה שבא זה ולימד על זה, אנחנו גם מוצאים לגבי תושב ושכיר. דתניא, יש לי ברייתא כזו, כתוב בספרה, במדרש תורת כהנים על פרשת אמור ככה. כתוב בתורה, תושב לא אוכל בתרומה, זה קנוי קניין עולם. זה עבד מרצע שהוא עכשיו יהיה שם עד היובל. שכיר, כשהתורה אומר לי שגם שכיר לא אוכל מתרומה, זה קנוי קניין שנים. זה מדבר על עבד שהוא פה שש שנים. יאמר תושב ולא יאמר שכיר, למה התורה לא אומרת לי פשוט? עבד מרצע, הוא לא אוכל תרומה. ואני אומר, ואני יכול לדרוש קל וחומר. קנוי קניין עולם אינו אוכל. עם עבד שהוא אצלו, הוא כבר בבית שלו, 49 שנה, הוא לא יאכל תרומה. קנוי קניין שנים לא. כל שכן, ודאי שאחד שהוא שם רק לשש שנים לא אוכל תרומה. אילו כן, עונה הברייתא, אם הפסוק רק היה אומר תושב לא אוכל תרומה. נכון? אז אנחנו אומרים, הייתי אומר עבד מרצע לא אוכל תרומה, ודאי שגם לא עבד שש שנים. הייתי אומר תושב, שכשהתורה אומרת המילים תושב, זה קנוי קניין שנים. לא הייתי יודע שהמילה תושב כוונתה על עבד מרצע. הייתי אומר, על מי זה מדבר? על אחד שקנוי קניין שנים. למה? כי הכלל אצלנו תמיד, אני דורש את המילים ללימוד הכי פחות. אם אני יכול ללמוד לימוד גדול או לימוד קטן, הלוגיקה, ההיגיון אומר, תדרוש את הלימוד הקטן, כי מי אמר שהגדול נכון? נכון? כן? אתם איתי? כן או בערך?
לא, אני לא אומר, אני לימד אוכל בר סוכר.
אליג'ה. טוב, אז להמשיך או לחזור? המילה שמע יש לה שלושה פירושים. שמע יכול להיות לשמוע באוזן חרש לא שומע. שמע יכול להבין, יש שפה שאתה לא שומע, ושמע יכול להיות לציית, שמישהו נותן פקודה, אני שומע. ככה כותב הרשב"א, למילה שמע היא שלוש. אז איזה אחד, אתה הבנת או אתה שמעת? חבר'ה, אתם איתי?
כן.
כן? נמשיך? בסדר. אוקיי. אז אנחנו אמרנו ככה, גם תושב וגם שכיר לא אוכלים תרומה. אז התורה אמרה לי תושב, למה התורה הייתה צריכה לומר לי שכיר? התורה הייתה אומרת לי רק תושב, הייתי דן קל וחומר שכל שכן של שכיר לא אוכל תרומה. נכון? כי השכיר הוא פחות קבוע בבית. הוא אחרי שש שנים יוצא חופשי. עונה גמרא, שאם התורה רק הייתה אומר לי, תושב לא אוכל תרומה, לא הייתי יודע שתושב מדבר על עבד שקנוי ל-49 שנה, הייתי חושב שתושב זה עבד שקנוי ל-6 שנים. לא הייתי יודע את ההגדרה הזו. כשיש לי שניהם, אז אני אומר, טוב, יש לי שניהם. אז כנראה שתושב הוא 49, והשכיר הוא 6. הלאה. אילו כן, הייתי אומר, תושב, אם התורה רק הייתה אומרת התושב, אז מה הייתי אומר? תושב, זה קנוי קניין שנים. אבל קנוי קניין עונה, עולם אוכל. הייתי חושב שאולי אחד שקנוי ל-49 שנה, הוא כן אוכל. בשכיר, כשהתורה אמרה לי גם תושב וגם שכיר, אז זה שכתוב שכיר לימד על תושב שאף על פי שקנוי קניין עולם אינו אוכל. כן? עד פה אתם איתי. אז אנחנו רוצים לומר אותו דבר. התורה אמרה לי שהמה עברייה יוצאת חינם אין כסף, אז חינם זה כשהיא בוגרת בת 12.5. אין כסף מלמדתי שכשהיא בת 12 יוצאת חינם. ואם היה כתוב רק אחד, הייתי חושב שזה 12.5. אמר לי אביי, אז בא תלמיד אביי לרבא שאימץ אותו כיתום, אשר בך ירוחם יתום, ראשי תיבות אביי, אשר בך ירוחם יתום, ראשי תיבות אביי. אז אביי פונה לרבא שלו, אשר בך ירוחם יתום, לרבא ואומר לו, מי דמי? אתה יכול להשוות את הפסוק שתושב ושכיר למציאות של המה עברייה גיל 12 ו-12.5? התם תרי גוב עינינו שם, זה שני מציאויות שונות. התורה לימדה אותי, מציאות של עבד 6 שנים, ומציאות של עבד 49 שנה, שניהם לא אוכלים, ושני הדינים קיימים שרירים. זה קיים, שני דינים. אבל הכה, דחי, נמי כתב רחמן התושב נרצה לא יאכל ועדר, כתב אידך, הבא שכיר מילת הדעת בקל וחומר, מילת הדעת בקל וחומר, תרח וכתב לקה. אם התורה הייתה כותבת לי בפירוש, תושב נרצה, אין לי מקום לפרש. מה הייתי אומר? נרצה, לא אוכל תרומה. ואז התורה הייתה אומרת לי, וגם שכיר, גם מי שקנוי לשש שנים. מה הדבר הכי גרוע שהיית אומר לי? אי, יכולתי לפנח את זה בעצמי. יכולתי לומר את זה מקל וחומר. אבל זה שהתורה...
אם רק היינו אומרים מושג אחד מתושב ושכיר, לא היינו אומרים שיש אחד של 49 שנים.
אבל אם היינו מפרשים, התורה הייתה כותב לי, תושב נרצה. התורה הייתה כותבת מפורש, הנרצה לא אוכל תרומה, ואז התורה הייתה מוסיפה, ושכיר לא אוכל, אז מה היה הקושי הגדול שלי? למה היית צריך לומר לי נרצה? יכולתי לפנח את זה מתוך הקל וחומר. אז יש לי כלל, לפעמים התורה כותבת גם דברים שיכולת לפנח מתוך קל וחומר. זה אין לי בעיה. אבל אצלנו זה לא שני מציאויות. כשיש לי שני מציאויות, אז אני יכול לומר, אחד מהם התורה לא הייתה צריכה לכתוב, יכולתי לפנח מתוך קל וחומר, בכל זאת התורה כתבה, זה לא קושיה שאני נופל ממנה. בסדר. אבל אצלנו, אלא הכה, חד גובי, מדובר על אותה ילדה. מה אתה תאמר לי? כשהיא בת 12 יוצאת חינם, אז מה אתה צריך לומר 12.5? אתה תאמר לי, הייתי צריך לכתוב את שניהם כדי שתפנח מה הראשון? זה לא מסתדר, זה אתה רק יכול לומר לי כשיש לי שני מציאויות. אבל כשזה אותו מציאות...
אתה אומר שאפשר ללמוד בגלל בחומר, אם זה היה רק כתוב בעצה חינם, בלי כסף.
לא זה, בוא נקרא רגע. אלא, אחת גוף ההיא, פה אני מדבר על אותה ילדה, כי נפקה לה בנערות, כשהיא יוצאת חינם כשהיא בת 12, בגרות מה היא באה לגבי? היא אף פעם לא מגיעה לגיל 12.5. דיינו, התורה לא נתנה לי דין שיכולתי ללמוד מקל וחומר. התורה נתנה לי דין שאף פעם לא קיים. אם היא יוצאת ב-12, היא אף פעם לא תהיה בעבדות לגיל 12.5, היא כבר הייתה ב-12. אתה לא יכול לומר לי מילת דעתיה בקל וחומר תרח וכתב לקה. זה לא קל וחומר. זה מציאות שאני לא מגיע אליה. המקרה של תושב ושכיר זה שני מקרים, שניהם קיימים בעולם, רק שאחד יכולתי ללמוד בקל וחומר. יופי. אתה יכול לומר לי, בא זה ולימד על זה. אבל כשיש לי שני מציאות, אותה מציאות, אותה ילדה, הולך מ-12 ל-12.5. אתה אומר לי, הפסוק דיבר 12.5 כדי לגלות לך 12. זה לא הגיוני, אז תגלה לי 12 באופן יותר ברור. אתה לא יכול לדבר איתי על מציאות שאף פעם לא תבוא למציאות. זו הטענה של הבעיה. אתה לא יכול להשוות שני מציאויות קיימות, רק שאחד יכולת ללמוד מקל וחומר, ואתה אומר, בא זה ולימד על זה, אין לי בעיה. אז כתבת תושב, כתבת שכיר, ניחא. אבל פה, במציאות של הנערה הזו, כשהיא הגיעה בת 12, היא יצאה חינם. אז מה שייך לדבר איתי על 12.5? איך התורה יכולה לדבר איתי על מציאות שלא הובה? אז אביי לא מקבל את התירוץ של רבא. כשאנחנו נתקלים באביי ורבא בגמרא, אנחנו צריכים לפקוח עין, כי מאביי ורבא ואילך, הכלל הוא הלכה כבטראי. ההלכה תהיה כמו הדעה שהיא יותר מאוחרת. מסבירנו התז. נכון, איך שהדורות מתקדמים הם נהיים יותר קטנים, אבל זה כמו גמד שיושב על כתפיו של הענק. מי רואה יותר? הענק רואה מפה. הגמד הוא קצת יותר גבוה מן כי יושב על כתפיו שלו, אז הוא יכול לראות מעבר לעוד אילנות. אז הוא רואה הלאה. אז הדורות הקדומים היו יותר גדולים. אבל הם לימדו את הכל, התז מביא את המשל הזה. הדורות, אנחנו לומדים את כל מה שהם אמרו, לומדים מהם, ויכולים לראות עוד זה. אנחנו הגמדים שיושבים לכתפיים שלהם. בגלל זה הלכה כבטראי. המושג זה של הלכה כבטראי מתחיל מהבאי ורבא. אז עכשיו שהבאי הולך לחלוק על רבא, זה מאוד צריך לעניין אותם, כי הלכה תהיה כמו הבאי נגד רבא. אלא, הבאי אומר, אמר הבאי, הבאי אומר לנו תשובה אחרת. לא נצרכה, אלא לבגר דאילונית. אנחנו כבר דיברנו על התשובה הזו. למה אני צריך את המציאות של בוגרת? לא כמו רבא, שרבא אמר, בא זה ולימד על זה, אלא יש מציאות של בוגרת. מהי המציאות של בוגרת? איילונית. יש בוגרת שהיא אף פעם לא מגיעה לנערות, זה איילונית, כמו שדיברנו קודם. עד גיל 20. 20, יפה.
למה
מחכים
על
20? בוא נשלח אותה
בגיל...
לא, זה אחד מהסימנים. היא מביאה את כל הסימנים. אנחנו רואים שהיא לא מתפתחת כמו בת, הגוף שלה נראה כמו בן, אין לה שערות כמו בת, יש לה את כל סימנים של איילונית, ואז היא מגיעה לגיל 20 ועוד לא התפתחה, אז אנחנו רואים היא איילונית. לא, כי יש מציאות שהיא תגיע לגיל 35. אני קצת לא נכנס לכל הפרטים, רבותיי, זה סוגיות שלמות ביבמות. אין לנו, אנחנו עכשיו רק נוגעים בזה. זה ביבמות תפתי. אתה יכול, אם זה מעניין אותך, תסתכל שם סוגיה מאוד קצרה. אתה יכול לראות גם הרמב"ם מסכם את זה מאוד קצר. זה לא ארוך, רק שאי אפשר לעשות את הכל. הלאה. אומרת הגמרא, סל כדאי תחמינה, אני הייתי חושב, בנערות טיפוק, שהתורה אמרה לי שכשהיא מגיעה לגיל נערות, היא יוצאת, המה עברייה היא נהייתה, מה? הוא קנה אותה, הוא אומר, עד שתצי חינם, אני משלם עכשיו לילדה הזו, אני קונה ילדה בת 8, בת 9, ואני אומר, אני משלם עכשיו, עד שהיא תצא חפשי, אני משלם לאבא 80,000 שקל, יופי. עכשיו היא אצלי בבית, והיא אף פעם לא מביאה סימני נערות. עשה כדאי תחמינה בנערות תיפוק, רק אם היא מביאה שתי שרות אחרי גיל 12, היא תצא חופשי, בבגרות לא תיפוק, אז אולי, אבל כשהיא נהיית בוגרת מתוך איילונית, אז זה אולי לא יוצאת חופשי. זה לא כתוב בתורה. כמה שמלן, התורה לימדה אותי שלא יוצאת אפילו כשהיא נהיית בוגרת מתוך איילונית.
אבל רק בגיל 20, נחכים
כן. נכון. זה פשוט, נאמר שכן. מתקיף, אנחנו דיברנו על מציאות שיש לה סימני איילונית. מה אם אין לה סימני איילונית? מה אם היא לא ככה, לא ככה? היא לא מביאה סימני איילונית, אבל היא גם לא מביאה סימני בת. היא לא מביאה שתי שערות, אז שם מחכים עד 35. הלאה. אני רואה שאתם סקרנים, אז קצת. מתקיף למר ברבשי, אז אנחנו מגיעים לדור מאוד מאוחר. מר ברבשי שואל שאלה. שימו לב שיש לשונות שונות בגמרא לשאלה. יש מתקיף, יש פריך. מתקיף זה שאלה מאוד קשה. הוא תוקע. מתקיף למר ברבשי, ולאו קל וחומר הוא. ומה הסימנים שאין מוצאים מרשותה? הרי כשילדה מביאה סימני נערות. אמרנו שלגבי הרבה דברים היא עדיין ברשות האב, הוא עדיין יירש אותה, נכון? הוא עדיין מקבל את הכסף נס שלה, היא לא יצא ממנו לגמרי כשנהיית נערה. מוציאים מרשות אדון, הם כן מוציאים אותה מרשות האדון. בגרות, כשנהיית בוגרת, אז היא לגמרי עצמאית, עצמאית שמוציאה מרשות האב. אין עוד דין שמוציאה מרשות אדון, ודאי שהיא תוציא אותה מרשות אדון. עכשיו, מהשורה הזו בגמרא, לדף החצי, שתי דפים הקרובים, הגמרא תדון בסוגי קל וחומר. ואנחנו צריכים להבחין שיש בעצם שלושה אופנים של קל וחומר. הפרים גדים כתב ספר גינת ורדים, שבו הוא מסביר לנו שמבחינה לוגית, מבחינה הגיונית, יש שלושה סוגי קל וחומר. מאחר והעיניים שכולם נעצמות פה, אנחנו לא ניכנס לזה עכשיו, אבל נקודה אחת כן נעלה. שיש קל וחומר שאני דן בין שני אנשים, ויש קל וחומר שאני דן בין שני דינים. אנחנו עכשיו דנו בין שני דינים, בין דין בגרות לדין נערות. אם נערות לא מוציאה מהאבא, מוציאה מהאדון, בגרות שמוציאה מהאבא, כל שכן שמוציאה מהאדון. זה קל וחומר בתוך הדין, לא בגברה. זה דיני. אנחנו נצטרך לראות כי הגמרא תדלג מאחד לשני. לפעמים הגמרא תדרוש לנו קל וחומר בין האנשים, בין אנשים, ולפעמים הגמרא תדרוש קל וחומר בין הדינים. וצריך להבחין ביניהם. אז פה דיברנו בין דינים. אלא אמר מר ברב אשי, מר ברב אשי לא, לא, לא אומר כמו הבאי, הוא אומר מציאות קצת שונה. לא נצריכה, התורה הייתה צריכה לומר לי את הדין הזה, לא ללמד אותי שהיא יוצאת חופשי כשהיא איילונית, כי זה הייתי לומד מקל וחומר. התורה הייתה צריכה לומר לי את זה, אלא לעיקר סבינה דה איילונית. ללמד לי שיש מציאות של מכר שיכול למכור אותה. בוא נאמר הוא מוכר אותה כאמה. הוא חשב שהיא תצא בגיל 12. עכשיו היא לא מביאה סימנים. מגיע גיל 20, הוא, האדון הזה היה רשע, הוא החזיק אותה עד גיל 20. עכשיו בגיל 20, כל הסימני איילונית יוצאת חופשי בוגרת. בא אבא ואומר, אתה רשע, תשלם לי חזרת כל הכסף, מי הרשה לך לשמור אותה כל השנים האלה? מי, אני לא למחרתי אותה על דעת זה. מי אמר שיש כזה מחר בתורה? התורה הרשתה למכור ילדה כשהיא תהיה בוגרת. אבל היא לא, אף פעם לא הייתה נערה, אין, לא, לא היה מחר. מה התורה לימדה אותי לו?
התשלום זה לבד
אחד? התורה עכשיו לימדה אותי, אבל... תשלום זה שאלה אחרת, שאלה טובה. אני אמרתי איזושהי תשובה על התשלום במה שמעת קודם, אבל בוא נעזוב את זה עכשיו. התורה בזה שהיא אמרה לי שהיא יוצאת כאיילונית, בעצם למדתי שגם המחר היה מחר הוגן, שיש מחר לאיילונית. צל כדאי תחמינה, הייתי חושב דעת יסימני נערות, ילדה שתביא סימני נערות, הווה זבינה, אז המחר הוא מחר. זה לא את יסימני נערות, לא הווה זבינה, זבינה, שהמחר שלה הוא לא מחר, כמה שמלן ויצא חינם, ושזה התורה הייתה צריכה לומר לי, את המילים יצא חינם, ללמד לי שלאיילונית יש מחר. מקשה הגמרא ולמר ברבשי דאמר ולאו קל וחומר הוא, מה הקושיה של מר ברבשי על הבעיה? נכון זה קל וחומר. האמרינן, הרי אנחנו אמרנו מילתא דאתיא בקל וחומר, תרח וכתב לקרא, שהתורה לפעמים כן אומרת דברים ש, שאפשר לפנח אותם מקל וחומר. מה, הוא לא מקבל את זה? למה, למה מתוך הקושיה הזו הוא בא לפשט חדש? אז מה, אז יכולת לדרוש את זה בקל וחומר. עונה הגמרא, הני מילי איך הדלקה לשנויה? כשאין לי תירוץ יותר טוב, אז אני מקבל את המושג הזה שהתורה אמרה לך משהו שיכולת לפנח מהצלחה מתוך קל וחומר. אבל איך הדעיקה לשנויה משנינה? איפה שאפשר לתרץ, אנחנו כן מתרצים. ומחוסר זמן אנחנו נצטרך לעמוד פה, לצערי הרב. אנחנו הקשינו למה מר בר רב אשי היה צריך לדרוש דרשה חדשה מהפסוק. אז מה אם יכולתי להבין את זה מתוך קל וחומר? לפעמים התורה אומרת לך משהו שאפשר להבין מתוך קל וחומר. עונה הגמרא, זה תירוץ דחוק. אתה לא אומר את זה לך תחילה. מר ברב אשי היה לו תשובה יותר טובה, כשיש תשובה יותר טובה אתה נותן תשובה יותר טובה. אתה לא אומר משהו שיכולת לפנח מעצמך, התורה אמרה לך, רק כשאין לך ברירה.